אנחנו קוראים מתוך ספר פסח בעמוד 84 ורבש בו אל פרעו א', בספר עברות זה נמצא בעמוד 127. אז בספר פסח עמוד 84 אמר רבש בו אל פרעו א', בספר עברות זה נמצא בעמוד 127. בוא אל פרעו וקשה, הלא לך אל פרעו היה צריך לומר. ומתרץ הזוהר, אלא שהכניס אותו את משה חדרים לפנים מחדרים אל תנין חזק אחד עליון, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שמשה ירא, אמר הקדוש ברוך הוא, הנני עליך פרעו מלך מצרים, התנין הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, שהקדוש ברוך הוא היה צריך לערוך עמו מלחמה, ולא אחר, כמו שאתה אומר, אני השם, שדרשו, אני ולא שליח. נמצא שבו יהיה פירוש היינו שנינו ביחד. ולפרש את זה בעבודת השם, אז קודם כל צריכים לדעת, מהי הדרישה שלנו עבור זה שאנו עוסקים בתורה ומצוות? זאת אומרת, איזו תמורה אנו דורשים עבור זה? והתמורה צריכה להיות ברורה, בכדי שנבין שכדאי לנו לוותר על תענוגי הגוף, אם אנו מבינים שזהו מפריע לנו להגיע למטרה, שהיא התמורה שלנו. שעל ידי התעסקותנו בתורה ומצוות, נקבל את המטרה הנשגבה זו, שהמטרה היא תמורה עבור ויתור על תענוגים גשמיים.
זאת אומרת שיש לי גוף, שזה כוח הזר, ויש כנגדו בורא, ואני צריך לראות את עצמי כניטרלי בין שני אלו, אין? באיזה צורה אני מחליט מה צריך לתת לגוף ומה צריך לתת לבורא. אין? לגוף, מה עושים? הכרחיות. הכרחי ולא ישובח, כן?
לא יגונה.
יגונה, לא...
לא
יגונה ולא ישובח. לא יגונה ולא ישובח. הכרחיות, כן? כל היתר לבורא. זהו. ואז אני כבר מעמיד את עצמי בצורה של שופט כל הזמן שצריך כך להתייחס. כן? מה הכרחי ומה לבורא. זה הפרו, אם דורש יותר מהכרחי, אין? וזה הבורא, שהכל שייך לו.
לכן צריכים לדעת כי עיקר השכר שאנו רוצים עבור קיום תורה ומצוות הוא דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה, שהוא בחינת ולדבקה בו. כמו שאמרו חז"ל, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. כי זה הכלי שיכולים לקבל את מטרת הבריאה, שהיא נקראת להיטיב לנבראיו, שהיא נקראת בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה, כמו שכתוב בספר מתן תורה.
עד כה ברור, כן? דיברנו, זאת נקודה התחלתית. הכל לגילוי אין עוד מלבדו, בצורה שאני מחלק נכון כל מה שמתעורר בי. זה להבהמה, מה שחייב, וזה לבורא.
וידוע כי עיקר העבודה הוא בעשיית הכלי. מה שאין כן המילוי שהוא השפע הנשפע להכלי, הוא בא מצד העליון, שהוא בחינת רצונו להיטיב לנבראיו, ובטח מצידו אין שום מניעה שיפריע מלתת לנו. וכל החסרונות שאנו מרגישים הם מסיבה שאין לנו כלים לקבל את השפע, כי הכלים שלנו באים מצד השבירה, כי מסיבת שבירת הכלים שהייתה בעולם הניקודים יוצאו הקליפות, שהן בחינת לקבל בעל מנת לקבל, שפירושו של שבירה ברוחניות הוא כדוגמת שבירת כלי בגשמיות, כמו שכלי הגשמי, אם הוא שבור ואתה נותן בתוכו איזה משקה, אז המשקה יוצא לחוץ. כמו כן ברוחניות, אם נכנס בהכלי מחשבה של רצון לקבל לעצמו, אז השפע יוצא לחיצוניים, היינו לחוץ מהקדושה. קדושה נקראת לשם שמיים, וחוץ מלשם שמיים נקרא סיטרא אחרא, שהוא צד השני של הקדושה. לכן אומרים שהקדושה נקראת להשפיע, וטומאה נקראת לקבל. ומשום זה שאנחנו נולדנו אחרי השבירה, וממילא הרצון שלנו הוא רק לקבל, לכן לא יכולים לתת לנו שפע, שבטח הכל ילך לצד הסיטרא אחרא. וזוהי כל הסיבה שאנו מרוחקים מלקבל את הטוב והעונג שהכין השם בעדנו, כי כל שהוא ייתן לנו לא יישאר זה אצלנו, אלא זה ילך לאבדון. כמו שאמרו חז"ל, איזה שוטה המאבד מה שנותנים לו. משמע מכאן ששורש הסיבה שהוא מאבד הוא בשביל שהוא שוטה. ומדוע השוטה מוכרח לאבד, והחכם נשאר אצלו מה שנותנים לו ואינו מאבד? אלא יש לפרש ששוטה נקרא אם הוא נשאר עם הטבע שלו, שהוא אהבה עצמית, ולא עוסק עם תחבולות שתהיה לו האפשרות לצאת מהרצון לקבל. שלמרות שיש הרבה סגולות ותחבולות לצאת מטבע שלו, והוא נשאר עירום כביום היוולדו מבלי לבוש אחר, שהלבוש הזה נקרא לבוש של הרצון להשפיע, שאם לבוש דלהשפיע, הוא יכול להלביש את הטוב ועונג מה שהוא צריך לקבל. אבל יש שהאדם מתחיל בעבודה דלהשפיע, והוא מסביר להגוף שזוהי כל מטרת עבודה, היינו לקבל כלי דהשפעה. אבל אחרי כל אלו הוויכוחים שיש לו עם הגוף, הגוף אומר לו שאין אתה יכול לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותו. וכיוון שהבריאה נבחנת לבחינת יש מאין, הוא רק מבחינת הרצון לקבל. איך אתה מעיז לומר שאתה יכול לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותו? ועל זה נאמר בוא אל פרעה. היינו שנלך ביחד, שגם אני הולך איתך בכדי שאני אשנה הטבע. ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי שאני אעזור לך לשנות את הטבע ולהפוך אותה מרצון לקבל לרצון להשפיע. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר, אינו יכול לו. אולם גם זה יש להבין. בשביל מה צריך הבורא שיבקשו ממנו? זה מתאים לבשר ודם, שהוא רוצה את הכבוד, שיבקשו ממנו בכדי שידע שהוא עזר לו. אבל איך שייך לומר דבר כזה אצל הבורא? אלא לפי הכלל אין אור בלי כלי. זאת אומרת שאי אפשר לתת למישהו מילוי אם אין לו חיסרון, כי כל זמן שאין חיסרון לדבר, אם נותנים לו, אין טעם בהדבר. אם כן, הוא לא יודע להחשיב את הדבר, ואז הוא לא ישמור את עצמו שלא יגנבו את הדבר.
יש לנו כאן כבר שלבים. שלב הראשון זה שאני צריך להיות מכוון בכל זאת לגילוי אינות מלבדו. כן? שלב השני שאני אגלה שזה מאוד מאוד חשוב לי ונחוץ לי. כן? שלב השלישי שאני אראה שבלעדיו אני לא משיג את זה. ועד כדי כך זה חשוב שרק על זה אני מבקש. זה מדובר מתוך הלב, זה לא איזה מין משחק, יש כאן חניפה או משהו. אלא שזה באמת אני אגיע למצב שזה בליבי חסר. להיות משפיע כמו הבורא, ואני פונה אליו שאני מכיר שזה הוא, והוא נותן כוחות, ואז הצורך ממנו, המטרה זה הוא, הקבלת הכוח להשיג את המטרה ממנו, וחיסרון כדי לבקש ממנו. הכל זה שלבים אחרי שלבים, כך אני קושר את עצמי אליו יותר ויותר ויותר. אז נקרא שאין עוד מלבדו. בסך הכל, בכל האמצעים, בכל היוצרות, שאני הכל אחד אחד תולה בבורא.
היינו, שיש אנשים שהם כן מבינים את החשיבות שבדבר, והם ייקחו ממנו זה הדבר. וזו הסיבה שהאדם צריך לבקש עזרה מהשם, בכדי אם ייתנו לו איזו הערה מלמעלה, שידע לשמור אותה, שלא ייקחו ממנו החיצוניים, שהם כן יודעים מהו הערך של איזו הערה דקדושה. לכן כשהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, בעניין הביקוש האמיתי מתחיל דווקא בזמן שהאדם רואה שאין הוא מסוגל לעזור לעצמו, אז הוא יודע בבירור גמור שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא יעזור לו, אחרת הוא נשאר בפירוד מהקדושה ואין לו שום עצה לצאת מהמצב דאהבה עצמית. לכן כשהשם עוזר לו, הוא יודע כבר שזה נכס חשוב וצריכים לשמור מאוד שלא ייקחו זה החיצוניים. וזה כמו שאומר האריזל.
זאת אומרת, אם אנחנו מבקשים באמת ומקבלים, אנחנו נקבל מהבורא תגובה הנכונה, עזרה, זה בתנאי שיש לנו כלי לשמור מה שאנחנו מבקשים. אנחנו יכולים לצעוק, וזה צעקות כמו ילד קטן, כן? שנותנים לו, הוא אחרי רגע זורק, כבר אין לו בזה שום עניין. אז אנחנו צריכים לבקש, ובבקשה הזאת אנחנו מביאים חיסרון, שבאמת אנחנו לא נאבד מה שמבקשים.
וזה כמו, אנחנו בעמוד 85, טור ב' פסקה שנייה. וזה כמו שאומר האריזל, וזה סוד רדיפת היצר הרע וסתרא אחרא, להחטיא את הצדיקים ולהידבק בקדושה, יען אין להם חיות זולתו, ובהתרבות הטובה והקדושה יתרבו חייהם. ואל תתמע מעתה, למה היצר הרע רודף להחטיא את האדם, והבן זה. אלא זאת, כדי שהאדם ידע לשמור עצמו שלא יאבד מה שנותנים לו, מוכרח לתת מקודם יגיעה רבה. שדבר הבא לאדם ביגיעה, זה גורם שישמור שלא לאבד את הדבר. אולם דבר זה, היינו בזמן היגיעה, כשהאדם רואה שרחוקה עדיין המלאכה מלהיות מוגמרת, הוא לפעמים בורח מהמערכה ובא לידי ייאוש, ואז להתחזקות יתרה הוא צריך להאמין בהשם שהשם יעזור לו. וזה שהעזרה עוד לא הגיעה הוא מסיבה שעוד לא נתן היגיעה המסוימת בכמות ובאיכות הנצרכת להכנת החיסרון בכדי לקבל מילוי. כמו שאומר, וזה לשונו, ואם מישהו עסק בתורה ולא הצליח להסיר היצר הרע ממנו, אין זה אלא או שיתרשל לתת את היגיעה והעמל המחויב ליתן בעסק התורה, כמו שכתוב, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, או יכול להיות שמילאו את כמות היגיעה הנדרשת, אלא שיתרשלו באיכות. לכן בו אל פרעו צריכים לתת לב לזה ולהאמין בכל המצבים הכי גרועים שאפשר להיות, ולא לברוח מהמערכה, אלא תמיד לפתוח בהשם שהוא יכול לעזור ולתת לאדם, בין שהוא צריך עזרה קטנה ובין שהוא צריך עזרה גדולה. ואליבא דאמת, מי שמבין שהוא צריך שהבורא ייתן לו עזרה גדולה משום שהוא יותר גרוע משאר אנשים, הוא יותר מסוגל שתתקבל תפילתו. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי לב ואת דיכאי רוח יושיע. לכן אין לאדם לומר שהוא לא מוכשר שהשם יקרב אותו, אלא הסיבה שהוא מתעצל במלאכתו. אלא האדם צריך תמיד ללכת בהתגברות ולא ייתן להיכנס למוחו מחשבות של ייאוש. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני לא אייחל. בעניין חרב מונחת על צווארו, יש לפרש שהכוונה היא, אף על פי שהרע של אדם הנקרא אהבה עצמית מונחת על צווארו ורוצה להפריד אותו מקדושה, באופן שמראה לו תמונה שאין שום אפשרות לצאת מהשליטה הזאת, אז הוא צריך לומר שזוהי אמת התמונה הזאת שהוא רואה. אלא, אל ימנע עצמו מן הרחמים, משום שהוא צריך אז להאמין שהבורא יכול לתת לו את הרחמים, שפירושו מידת השפעה. זאת אומרת, מצד כוחות עצמו, האמת היא שאין האדם מסוגל לצאת מתחת שליטת קבלה עצמית. אבל מצד הבורא, שהקדוש ברוך הוא עוזרו, בוודאי הוא יכול להוציא אותו. וזהו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. וזה אנו אומרים בקריאת שמה, שהוא קבלת עול מלכות שמיים, שאנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מוציא את האדם משליטת הקבלה, שנקראת בחינת פירוד, ומכניס אותו להקדושה. ואז יקוים להיות לכם לאלוקים, שאז הוא בבחינת עם ישראל ולא בבחינת עם הארץ. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמור נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו.
אולם אבל יש... בינתיים אוכלים יחד.
אולם יש להבין טענתו של אדם הראשון שהקשה על מעשה הקדוש ברוך הוא. מדוע מגיע לו שהוא יאכל עם החמור באבוס אחד, שהיא טענה צודקת. והראיה לזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו עצה לאכול לחם. ואם לא הייתה טענה צודקת, לא היה הקדוש ברוך הוא מקבל טענתו. וטענה זו שאמר אני וחמור נאכל באבוס אחד, קשה להבין. הלא מהו הייחוס שלו? הלא חז"ל אמרו, תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת, ואם תזוח דעתו עליו, אומרים לו, יתוש קדמך במעשה בראשית. ולפי זה, שאם יתוש קודמו, אם כן, מהי הטענה שאני וחמור נאכל באבוס אחד? אלא יש לפרש שלאחר החטא, נפל לבחינת אהבה עצמית. נמצא לפי זה שנעשה דומה לחמור שאינו מבין רק אהבה עצמית. וזהו שזלגו עיניו דמעות ואמר, אני וחמור נאכל באבוס אחד. היינו מבחינה אחת שהיא אהבה עצמית. לכן נתן לו עצה, בזיעת אפיך תאכל לחם, שלחם נקרא מאכל אדם. פירוש, על ידי יגיעה בבחינת זיעת אפיך תאכל לחם, שהוא מאכל אדם, הוא יוצא מבחינת עם הארציות, ונקרא אז בשם עם ישראל, שהוא בחינת ישר אל. מה שאין כן בחינת מצרים, שהיה עם ישראל בגלות, שמצרים נקרא עם הדומה לחמור, שהכוונה היא רק לאהבה עצמית. ולכן הישועה הייתה אז לישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה ממצרים. וזהו שצריכים לכוון בקבלת עול מלכות שמיים. אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. שדווקא בכוח השם יכולים לצאת ממצרים ולזכות לבחינת להיות לכם לאלוקים.
שאלות.
איך האדם יכול להתכונן למצב הזה שאל ימנע את עצמו מן הרחמים?
מה זאת אומרת?
שהחרב על ראשו.
כן.
הוא מונחת על צווארו. איך כן. הוא יכול להתכונן?
להתכונן? כן, כן, אני אגיד לך. גם להתכונן. אם אין עוד מלבדו, אז גם אותו חרב הוא בא מאין עוד מלבדו. כן? נו, אז איך אתה מתכונן? להתמודד עם כל צרה שהיא, אם היא באה מהבורא.
אני צריך...
אם אתה רואה, אם אתה מגלה, אם אתה מרגיש שזה בא מהבורא, אתה צריך להתמודד איתה או לא? עם הצרה. או שזה שזה מגיע מהבורא כבר ממתיק לך את הכל.
זה ממתיק, אבל אני בכל זאת נופל.
איך?
אני בכל זאת נופל. הוא אומר כאילו...
מה אכפת לי נפל, נופל או עולה? לא אכפת לי כלום. זה כמו תינוק שמחזיק באמא. לא חשוב לו כלום. הוא דבוק אליה. אתה מבין? כך זה צריך להיות. הכנה רק כזאת. שאלת על הכנה. תדביק את עצמך וזהו. עוד? כן?
אפשר לשאול, כתוב פה שהתמורה צריכה להיות ברורה בכדי שנבין שכדאי לנו לוותר על תענוגי הגוף, וזה כאילו סותר את הנושא שאתה צריך לעבוד מעבר לדעת. איך היא יכולה להיות ברורה? התמורה? התמורה ברורה.
כן, בטח. אני רוצה דביקות. אני רוצה להיות בכלים להשפעה במלואם. להשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע, הכל לכיוון ההשפעה.
זה הכוונה שלי, אבל איך אני יודע שהתמורה ברורה? התמורה ברורה זה אם אני עובד...
לקבל את היכולת הזאת.
אוקיי.
לעבוד עם הרצון לקבל שלי בהשפעה עד הסוף. אני מוציא דווקא מהרצון לקבל שלי כל המרץ שלו, כל העוצמה שלו, כדי להיות בהשפעה. זה נטייה כזאת שבאמת שם הולכים כל הכוחות. זה פיתרח פעמים. זאת תמורה. כן. עוד? אז ברור, אני רואה פחות או יותר. כן, אורי, רצית קודם.
ברמה של פעולה, תפיסת המציאות, מה זה בועל פרו? מה, מה, מה הדבר הזה? לא, לא כל כך...
בועל פרו שהבורא אומר לנקודה שבלב שלנו, למשה, שאומר, בוא, עכשיו אנחנו נתמודד עם הטבע שלך שבניתי בך, שעל ידי העבודה הנכונה אתה תוכל להגיע למצב שכל הרצון יימשך אחריך, ובסופו של דבר נגיע לדבקות, לחיבוק. כן.
אבל מה זה בפועל? אני לא הבא, כאילו אתה אומר לי, הבורא רוצה...
הבורא... בועל פרו, זאת אומרת, תראה האגו שלך, הרצון לקבל שלך מקולקל, עד כמה שנהפוך אותו על מנת להשפיע, ועל ידי זה תגיע אליי.
זה רק עבודה בעצם בתוך הקבוצה, הסירייה, זה שם כאילו רק נמצא?
כן, שזה אבל רק... לא, עבודה בזה. אבל כמו שעכשיו לא כל כך אכפת לך חברים, מדי פעם אתה נזכר בזה, אז אתה לא תוכל לחשוב עליהם, אתה תסנה אותם, אתה... תשרוף אותם.
זה איך יקרה לי? המצב הזה?
זה יקרה לך אם אתה תהיה מוצלח ותלך אחרי הבורא להכיר את פרו.
אז חזרנו להתחלה.
חזרת
להתחלה. כאילו מה זה בעצם ללכת אחרי הבורא ולהגיע למצב הזה?
שאתה רוצה לגלות אותו בקשר בין החברים, ואז אתה תגלה עד כמה שיש ביניכם את הפרו.
והרצון הזה מאיפה יבוא לי? כרגע אין לי אותו.
איזה רצון?
של ללכת כאילו לראות עם החברים, איך שאמרת, לכיוון לראות שאת כל הבעיות שנמצאות.
מתוך ההגיעה עם החברים, אם אתה בונה את הכל היוצרות האלה, זה כמו ששאל אותי הגנן, כן? אז בהתאם לזה, אתה, כמה שאתה משקיע, אתה תקבל יותר ויותר הזמנה. להכיר שיש בך לבינך לחברים כוחות הרעים, תחייה, שנאה, עכשיו בינתיים אין. אין, אתם ממש כמו ילדים, בגן ילדים, עד שהם מתחילים להיות כאלה, כאלה מתוקים כולם, פחות או יותר.
וההשקעה הזאת בחברים, ברמה פרקטית, מה זה ההשקעה הזאת בחברים? זה שאני הולך עכשיו לעשות את הכילופים, זה שעכשיו אני מדבר, זה שעכשיו אני מתבטל ככה, אתה יודע.
הכל תלוי בכוונה שלך, מה שאתה עושה. אתם רוצים לעשות פסח, לכו לכילופים. מה זה שייך לחיבור ביניכם? חיבור זה כוונה. בשביל מה אתה עושה? ואז מתוך זה, אז אתם בוחרים מה לעשות. אנחנו צריכים סעודות יחד, אנחנו צריכים פעולות יחד, לימוד יחד, ישיבות וכן הלאה.
אז זה הדבר העיקרי, אם ככה הכוונה. אני כרגע עושה את זה כי כולם עושים, אני עושה את זה כי אתה אומר, אני עושה את זה כי המקובלים אומרים.
No,
אני עוד לא תופס בכזאת כוונה כמו שאתה מתאר, שתביא
אותי למצב. חבל שאתה לא מברר?
זה מה שאני עושה כרגע.
למה? אתה לא מברר בשביל מה אתה עושה את זה, אתה נמצא זה נקרא ממש בחוסר הכרה. נו.
זה המצב, אני לא יודע מה.
למה? את תשאל על כל דבר, למה אני עושה?
אני עד היום, איך שאמרת, אמונת מקובלים, אמונת חכמים, אני שומע לרב מה שאומר, אני רואה את החברים מה עושים, אבל מפה ובוא אל פרו וכל מה שתיארת באמצע,
אין לך יצרה. אתה מאמין מה שאני אומר כי נוח לך, בשביל מה להסתבך? כן, זה לא טוב. צריכים לחדש את השאלה, בשביל מה אני עושה, מה טעם בחיי,
מול מי אני עושה את זה, את השאלה הזאת? מול עצמי או מול החברים או מולך, מול מי?
מול עצמך, אבל אתה רוצה להשיג את התשובה מתוך הקבוצה. מהבורא, שמגלה אותו בתוך הקבוצה. ותשתדלו שוב ושוב לראות שכוח המתגלה במרכז העשירייה זה הבורא. ומתגלה אם אנחנו מתחברים בינינו בעשירייה. מיד אנחנו מגיעים אליו. יש לכם מערכת כבר מסודרת, רק צריכים להשתמש בה. גרשון
כותב רבה שפעמיים פה הוא כותב שאדם צריך ללכת בהתגברות ולא ייתן להיכנס למוחו מחשבות של יאוש.
כן.
וגם לפני זה הוא כותב שברגע שנכנסת מחשבה של רצון לקבל לעצמו, אז השפע יוצא לחיצוניים.
כן.
כאילו לאדם יש איזושהי שליטה ויכולת לשחק עם על מה הוא חושב, איזה מחשבה באה וכו'.
בצורה ישירה אין שליטה, דרך הקבוצה כן.
איך עובדים עם המחשבה? מה ההבדל גם בין כוונה למחשבה, אם אתה יכול לפרט
פה? זה לא אכפת לי. אני יודע רק דבר אחד. אם אני רוצה להשיג משהו רוחני, אני חייב לעבוד דרך הקבוצה לבורא, ומהבורא זה יעבוד דרך הקבוצה אליי. זהו. כל הפלפולים האלה, אחרים לא רוצה לשמוע. קודם את זה, בוא נבצע. בוא נתחיל לפנות לאין עוד מלבדו, שזה הוא מסדר לנו את כל המצבים, ואנחנו רוצים להיות קשורים עליו דרך מרכז הקבוצה. זהו. אמנן.
הרב, הוא כותב, וזוהי הסיבה שאדם צריך לבקש עזרה מהשם, בכדי אם ייתנו לו איזה ערם מלמעלה, שידע לשמור אותה, שלא ייקחו אותה חיצונים.
שיהיה חיסרון כל כך גדול, שאתה לא תוכל להיפרד ממנו, ממה שתקבל.
ואני הרי הוא הרצון לקבל, אז מי זה החיסונים שיקחו ממני?
המחשבות שלך, המחשבות שלך, הרצונות שלך, שיקחו אותך לכל מיני בלבולים אחרים, ואז אתה תאבד מה שקיבלת.
אבל אם הוא נותן להערה מתוך הבקשה שלי, אז בעליו אחי אני רוצה אותה לעצמי. אז איך יקחו אחי? אני כאילו נחשב לעצמי חיצוני, בתוכי.
אתה רוצה את זה לעצמך? לא תקבל שום דבר? אם אתה רוצה שזה יקרה לכל הקבוצה, אז תקבל.
אבל הוא כותב, וזו הסיבה שאדם צריך לבקש עזרה. אדם צריך לבקש עזרה מהבורא.
כן, נכון, נו, אז מה?
אז אם אני רצון לקבל, אז מי זה החיצונים שיקחו ממני? אני הוא הרצון לקבל.
אז הרצון לקבל שלך זה החיצוני, ואתה, שנקרא אדם, זה הפנימיות הקבוצה. תשנה את ההסתכלות שלך. בגשמיות אתה זה נקרא הגוף הזה, כן? שאנחנו קוראים לו אמנון, כן? ברוחניות אנחנו קוראים לגוף שלך קבוצה.
אז זאת אומרת אני למעשה מבקש רק למען הקבוצה.
זה כמו למענך. זה תלוי איך אתה מזדהה איתם או מזדהה עם החמור שלך. צריכים להעביר תשומת לב מהאני הפנימי הזה, החמורי, לאדם שבי. צריכים ממש לעשות תרגילים כאלה, להעביר דגש לזה. שזה יהיה יותר ויותר ויותר מובן. אז תתחילו ממש לתת לזה חשיבות, לתת לזה תשומת לב. לראות ששם זה מתרחשים החיים רוחניים, שם זה מתרחשים כל מיני אירועים רוחניים, ובתוך החמור לא קורה כלום. מרגיש קצת כך, קצת כך. רוצה לשקף, רוצה לאכול, רוצה קצת ללכת לטייל, עוד משהו. זה החמור. תהנו את זה, במידה שצריך.
אז מהי אותה הערה שיכולים לתת לי מלמעלה?
רק לחיבור שלך עם הקבוצה, רק לבניית הכלי. אם אתה מצפה לשם שאתה תתחבר עם האחרים ויבנה את הכלי הרוחני, אם באמת יש לזה נטייה וחיסרון ובקשה וחרדה שתאבד את זה, אז יתנו לך את הירה ואתה באמת תרגיש חיבור, ובחיבור תרגיש נגיד נפש, אור הנפש.
זאת אומרת, זו דרגה יותר גדולה מהרוח. זאת אומרת, אם אני מבקש למען החבר, אני כבר למען הקבוצה, אני בדרגה יותר גבוהה.
אני לא יודע, רוח, נפש, בקיצור, תקבל שם. תקבל את החיים, חיות, שביניכם. זה כבר מערכת שנקראת אדם, שהייתה קיימת, וכאילו נשברה. ועכשיו אתה מבקש לשחזר אותה. בסדר, מוטי? יופי. כן.
בשביל מי כל העניין הזה של מצרים? בשביל משה, פרעו? כאילו, למי הבורא דואג בכל התהליך הזה? מה הוא רוצה שיקרה? שיתגלה משה, שפרעו ישחרר את בני ישראל, כאילו...
כל המצבים הרוחניים הם רק לשם דביקות הנברא הכללי בבורא.
מי זה הנברא בדיוק בסיפור הזה?
הרצון לקבל הכללי, שמחולק להרבה מאוד חלקים, ואנחנו רוצים להחזיר אותם יחד לחיבור השלם בין החלקים האלה, על ידי מאור שמתקן את החיבור ביניהם, ובין המאור שממלא אותם.
אז נגיד הסיריה צריכה להתייחס לכל ההגדרות האלה, ולעשות איזושהי עבודה משותפת בין כל החלקים, כדי לצאת מ...
כל אחד חייב מנקודת הלב שלו לגרום לחיבורים כאלו, כן? על ידי מאור המחזיר למוטב שמתקן וממלא ועושה כל הפעולות. אנחנו רק צריכים לדאוג לחיסרון, שהקשר שלנו הוא חייב להיות לתמיתות, לתמיד. בסדר? יופי, זה יחסית מובן. רק באמת בעדינות, תשומת לב, יותר פנימה ופנימה לזה. אז ממש תוך שבוע, 10 ימים אפשר להגיע להרבה תופעות בדרך. מי שם, דני? בבקשה.
זה דווקא כביכול מתחיל להתבהר העניין הזה שבאמת יש לנו את היכולת אפילו לרגע להסתכל מהצד ולראות שני כוחות ולהסתכל על המערכת כמו שהיא מתוארת, אבל כשזה בא לפרקטיקה לנסות לשים זה משהו, אין שום דרך שלא יהיה בנטייה הזאת משהו שלא לקבל לעצמו.
חסרים לנו כוחות הדדיים מהחברים. כאן זה עניין של ערבות, ישתראו יעזורו. אנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא מנחשים, מנחשים, כן, לא? כמה שאנחנו קשורים בינינו. איך?
לא חשים.
כמה שאנחנו קשורים בינינו ויכולים להשפיע זה על זה.
אבל אם אני אוהב את החברים, אז אתה תגיד שאני כמו ילד בגן.
נו, אז מה?
אז איפה...
צריכים לקחת קצת אחריות, שכבר זהו. אתם כבר מבינים איך לקיים את החברה. נגיד, נגיד, אין גננת, אין כלום, ואתם בעצמכם רוצים לסדר את הכל, איך אנחנו נחזיק בינינו, איך כל אחד השפיע טוב לאחרים, והזכיר לכולם, כל אחד לאחרים, איזה עבודה יש לנו, איזה מעמד צריך להיות, בהתמדה ולהזכיר לכולם.
אבל איך לסדר לעצמי את ההתכוונות, שמצד אחד אני כמו מעגל...
אף אחד לא לעצמו, אלא לגבי האחרים. אם אתה חושב על האחרים, אתה תהיה מסודר גם כן. זה לא כמו ש... בצבא או באיזה מקום שכל אחד דואג עד כמה שהוא תורם לחברה מעצמו. כאן אתה צריך למעלה מעצמך להיות בתוך החברה, שהחברה היא הכתובת עבורה להתפלל, עבורה לבקש, עבורה הכל עבורה. בסדר, כן? משהו?
תלמיד מתל אביב שואל, האם לצאת ממצרים או לעבור מחסום זה מצב מפחיד?
אמת, ישנם כאלו מצבים שהם מפחידים. זה אם אדם עדיין לא מגיע למסירות נפש אפילו במקצת. ותנסו רק להמחיש דבר שאתם יוצאים לחופש מהאגו, מפחדים, חרדות, חשבונות, הכל. אתה נמצא למיתים חופשי. זהו. כל הרצון לקבל שלך, עם כל השאלות שלך, עם כל מה שהוא, כל הזמן ככה, מחמם אותך, מסובב אותך, מת. למה זה לא טוב? חופש. מה? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה יכול להיות יותר טוב מזה? שאתה נמצא בהשפעה. זה עונג לנפשי. תנסו. אפילו בצורה אגואיסטית לחלום על זה. טוב, מה אנחנו עושים הלאה? מה גרשון?
רב, אני מרגיש שאנחנו פשוט חייבים להעביר הילוך בעבודה בעשיריות. אתה אומר, עבודה ביניכם, משת ראו יעזורו, תעשו ברית, וכאילו ממשיכים, ועוד פעם תומר, ועוד פעם, אנחנו לא מבררים את זה, אין איזשהו מקום, אני כבר פשוט לא יכול לשמוע את זה, כי אם אנחנו לא נקבע ונחליט על זה ואיך עושים את זה, אז זה לא יקרה. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים להגיע להסכמה, מה זה איש את ראו יעזורו. כל אחד חושב משהו אחר על זה.
אם אתם לא מסוגלים בעצמכם, תתפללו לבורא. אם אתם לא רוצים גם אליו להתפלל, אז לכו הביתה. חבל. חבל לזמן, תעשה חיים.
אנחנו לא צריכים לשבת, לבאר את זה בינינו ולצאת עם איזשהו משהו.
יפה, אני יכול עכשיו ללכת אליי, ואתם תשבו ותבררו. אם זה בא לכם.
לא, אני שואל אותך, האם...
מה אתה רוצה ממני?
אני הכוונה, אני רוצה הכוונה.
אני נותן לכם הכל. זהו. יותר מזה אסור. כי אני אגרום פשוט... נזק לכלים. כל היתר זה הכל בהשקעה שלכם המכוונת נכון. אין לי יותר מה להשיב. אני יכול להגיד מה שאמר לרבש, לכו תחפשו מקום אחר. אין לי שום בעיה עם זה. אתם ראיתם את זה לא פעם ופעמיים. אין לי שום בעיה. לכו תחפשו. כן? תבררו באינטרנט, בכל מיני מקומות. זהו. רוצים להחליף את המורה. מה? אבל אני לא יודע, אין לי יותר מה
לצאת. הוא לא קרוב למה שאמרתי. אין לי שום טענה חזרי חלילה אליך.
אדוני, אין לי יותר מה לצאת. כך אני... מבין את הדרך, רואה את הדרך, ויותר מזה אני לא אספר לכם, כי כל היתר זה, יש גבול, עד כאן, ועלה זה עבודה שלך. זה לא יכול להיות שהבן שלך מגיע מבית ספר, ויש לו שיעורי בית, ואתה יושב ועושה שיעורי בית במקומו. מה יצא מזה? אז בבית ספר מאלה, שם זה... אבל כאן זה, אתה, הוא לא ידע מה לעשות צד הבא. כן?
אני ממש מבין, ואני כאילו, גם כן יש...
אז מה אתה ממליץ לעשות?
לך? אני לא יכול להמליץ לך.
בסדר.
אני שואל מה אתה ממליץ לנו, איך...
כבר אמרתי לך.
אוקיי, אז... אז פשוט להתפלל שיבוא יום ואנחנו נעשה...
לא יודע מה להתפלל או לא להתפלל, מה שיבוא היום. זה לא יבוא. זה לא יבוא. אין ברוחניות יום ולילה. אם אתם בונים, יהיה. דן 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 נו
לא להכעיס, אבל אני חשבתי שה...
אני כועס עליך מראש, אז זה כבר לא בעיה.
אוקיי,
כן.
חשבתי שהעבודה של התחתון, קצת כאילו בהמשך למה שגרשון אמר, אני חשבתי שהעבודה של התחתון בכל זאת הוא לא יכול לעשות שום דבר, העבודה היחידה שלו היא כן לבקש עזרה מהעליון.
לבקש עזרה מהעליון, תחתון יכול אם הוא דבוק בעליון. אתה צודק. הפעם אמרת ממש בצורה מדויקת. נכון, אתם יכולים להידבק בעליון במידה שאתם מתחברים, כי האחד לא דבוק לעליון, ואז כשאתם דבוקים זה לזה, במידה הזאת אתם יכולים להיות דבוקים בעליון. ואז יהיה לכם כלי לקבל מעליון מה שגרשון מצפה שיהיה. רק אין לו כלי. מה הוא יעשה? אך ורק בצורה כזאת. דבקות, בבקשה. אין בזה שום בעיה. אני זוכר, הגעתי לרבש ולקחתי מושה אשלק. זה האח הקטן. של הרבש. נו, אם רבש היה בן נגיד 80, אז הוא היה בן 65, לא יותר, נראה לי. כן, היה פער גדול ביניהם. ו לקחתי אותו לרחוב, שם לתקן לו משהו שעשיתי להם תותבות לפני פסח. ושאלתי אותו ככה בנאיביות, מה תגיד לי, מה לעשות, מה הדרך הזאת? הייתי סך כל חודשיים שם אולי, אפילו פחות. זה היה מפברואר עד הפסח, באותה שנה הראשונה. הוא אומר, לא יעזור לך כלום, תבקש מרבי שייתן לך דבקות, בוא. אני לא יודע מה הוא אומר. תבקש מהרבי שייתן לך דבקות בו, כאילו, מה העניין? אז זה הכל מה שאנחנו אומרים. רבי זה רבי, זה לא חשוב, זה העליון בקיצור. הבורא בסופו של דבר. אין? אבל זה הכל משיגים על ידי חיבור, שיהיה כלי לאן לקבל את, את המילוי, את המד. אז על ידי מן אנחנו בונים את החיסרון בעשירייה, ואז מגיע מד, אין שום בעיה בזה, הוא יגיע. נו, מה עושים?
אנחנו נקרא בספר פסח בעמוד 57, איגרת י"ד של בעל הסולם. בספר הוורוד ניתן למצוא את זה בעמוד 98. איגרת י"ד של בעל הסולם בספר פסח עמוד 57, בספר הוורוד זה בעמוד 98. ועיין היטב באלף יומין דחול, כי הם שבילי דנהר דעה, והיינו דכאמר שמואל, נהירין לי שבילי דשמיה, ברורים לי שבילי השמיים, בבחינת שבת, כשבילי דנהר דעה, בחינת יומין דחול, ימי החול. כלומר, מי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת? ואם כן, כל האורות בשבת נערכין באורות שמרוויחין ביומין דחול, שזה סוד אלף יומין דחול. ובזה יובן הפסוק בו אל פרעו, והוא סוד השכינה הקדושה בהתגלות, מלשון ופרה את ראש האישה, כמו שכתוב בזוהר. והעניין שבמידה שבני ישראל חשבו שמצרים מעבידים אותם ומטרידים אותם מעבדות השם, באותה מידה היו באמת בגלות מצרים, וכל הטרחה של הגואל לא הייתה אלא לגלות להם שאין כאן כוח אחר מעורב, ואני ולא שליח.
שאין עוד מלבדו. שוב חוזרים לאותה הבעיה. כן? שאין פרו, אין מצרים, אין כלום. הכל רק לייחד בינינו לבורא.
כי אין שום כוח זולתו. שזה היה באמת אור הגאולה. כמו שמבואר בהגדה של פסח. וזה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה בדיבור בו אל פרעו. כלומר, תייחד האמת, שכל הביאה למלך מצרים אינו אלא לסוד פרעו, לגלות השכינה הקדושה. וזה שאמר, כי אני הכבדתי את ליבו וכולי, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. כי ברוחניות אין אותיות, כמו שהערכתי מכבר בזה. וכל הפריאה או רבייה שברוחניות שורה על האותיות הנשאבים מהחומריות דעולם הזה, בסוד ובורא חושך, שאין כאן שום הוספה וחידוש אלא בריאת החושך, שהוא מרכבה מותאמת לגלות האור כי טוב. ונמצא שהשם יתברך בכבודו ובעצמו הכביד את ליבו. ולמה זה? כי לאותיות אני צריך. וזה עניין למען שיטי אותותיי וכולי, למען ולמען תספר, וידעתם כי אני הוויה. פירוש, שאחר שתקבלו האותיות, כלומר, שתבינו שאנוכי נתתי והתרחתי בעדכם, בסוד, אל תסור מאחוריי, כי תקיימו היטב את האחוריים לי לשמי. ואז תעשה השפע את שלה, ותמלא את האותיות, ויהפכו המידות להיות ספירות. כי תרם המילוי נקראים מידות, ובמילואם לטובה נקראים ספירות. ספיריית שמאירים לעולם, מסוף העולם עד סופו. שזה סוד ולמען תספר. וכל זה אני צריך בשביל הסוף דבר. דהיינו, וידעתם כי אני הוויה, ולא שליח. שזה סוד שער הנון, שאין לו דרך להתגלות זולת בהקדם ממתת פנים טהור ותמה. בזה לעומת זה, שבהם צדיק מת לפני רשע. וזה עניין הכתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור וגבורתו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי. פירוש על דרך שכתוב, לא תהיה משכלה ועקרה בארצך. והבן אשר משכלה ועקרה הוא עניין אחד, אלא שהכרה נקראת בחינת החיסרון והאות עצמה, ומשכלה נקראת בחינת המילוי שנותן הסתרא אחרא למלות החיסרון הזה, שאין לו קיום, וקצר ימים ושבע רוגז. ולעת תיקון נגלה לעין שמזו המשכלה נעשית ההשכל, ומזו העקרה נגלה בחינת וידוע אותי. וזה שהורה לנו הנביא, אל יתהלל החכם בחוכמתו והגיבור בגבורתו. כי כל בחינת הישות ומהות שאדם מרגיש בעצמו, אין בזה שום רוח, לא לעליונים ולא לתחתונים. כי בכל בחינות מהות ואורות, אין בו שום חידוש, שזה סוד ויוצר אור. פירוש, באור אין חידוש, אלא היצירה. כלומר, בשעה שיש להשפיע מהלכים על גב אותיות, הוא מגלה צורות העליונים. אבל, הוא בורא חושך, שברא הוא עניין הוצאת יצירה, יש מאין, כמו שכתב הרמב"ן ז"ל. ואין כאן חידוש, אלא חושך, כמו דיו לספר תורה. אשר בהתאמצות העובד הוויה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולהשלים חפץ הוויה, אז מתגרה המשכלה והכרה. ובסוד קבלת עול מלכות שמיים בשלמות, שזה סוד זאת, זוכה ורואה הצורות האמיתיות שיוצר אור, בקושיות וטרדות, ואז זוכה להתהלל בהשכל וידוע, שזהו רווח אמיתי, הלל ונרצה במחשבה תחילה. ובזה יובן הפסוק, ויומר אליהם, יהי כן השם עמכם, ויגרש אותם מאת פני פרעה. אשר כל התגברות פרעה מלך מצרים לא היה אלא בתף, כי לא ידע את יוסף שקלקלם בלחם לפי הטף. וסוד הטף הוא סוד שפע המצומצמת בשעת קטנות. בסוד מה שאמרו זל, טף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהם. ולכן הראה כוחו על הטף, ואמר, ראו כי רעה נגד פניכם, לכן לחונה הגברים, כי על ניצוצי הגבורות בעבודת השם, יש לו להודות שעל ידי הקדוש ברוך הוא באו, אבל על ניצוצי הרעה שנגד פניכם, זה אי אפשר לומר שמצד השם התברך הוא, ודוק בזה. ולכן אמר, כי אותה אתם מבקשים, כלומר, כל מגמתכם הוא להגביר ניצוצי הגבורה, ולהגביר ניצוצי הרעה. ואיך תוכלו לייחד ניצוצין הרעות להשם יתברך? ובזה נגרשו מבחינת הפנים של פרעו ודוק כאן. ובזה יובן מכת הארבה, שנאמר, וכיסה את עין הארץ, ואכל את יתר הפלטה. פירוש, כיוון שראה השם יתברך, שכל אחיזתו של מלך מצרים, עד שגירש אותם, היה במה שברר הגברים ודחה את הטף, על דרך אותה אתם מבקשים, לכן המכה חמסה מהם גם בחינת הגברים, ואיבדו גם כל ניצוצי הגבורה. ובזה תבין הפסוק של הגאולה, החודש הזה לכם ראש חודשים. פירוש, במצרים היה נקרא החודש סיוון, על דרך שאמרו זל בהר סיני, שמשם ירדה שנאה, כמו כללות עבודה קשה, שבמצרים נקרא סיוון, כמו סנען, כלומר שנאה שלנו, על דרך אותה אתם מבקשים. וכל ההתאמצות שלהם רק למחוק האותיות, מפני ששנאו אותם, ודוק. ובאור הגאולה, כשזכו לאלפי סנען, נעשה החידוש החודש הזה לראש וראשון, ובמקום סיוון נצטרפו האותיות לניסן, כלומר ניסים שעימנו. וזה שפרש רשי על הכתוב הזה, החודש הזה מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה לבנה בחידושה, והדברים עתיקין.
שאלות? אין שאלות. ממשיכים הלאה, מה?
כלום לא ברור.
מה?
מה יש פה? יש פה...
אין פה שום דבר, מה הבעיה? נו. שמשה אומר בורא אומר למשה בוא אל פרעה, כן? למה? אני הכבדתי את לבו כדי שאתה תתחיל לקבל אותיות העבודה, כדי שתתחיל להיות יותר ויותר מבין, מרגיש על ידי איזה הבחנות ברגש ושכל אתה יכול להגיע לדבקות בי. ו כזה בעצם כל העניין, איך להכיר את הבורא, להגיע לדרגתו על ידי זה שעובדים נגד הפרו. נו,
יש פה בפסקה השלישית בעמוד 57 שם, כן. זה ש... וזה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה בדיבור בו אל פרעה.
כן.
כלומר, תייחד האמת, שכל הביאה למלך מצרים אינו אלא לסוד פרעה, לגלות השכינה הקדושה.
כן, לשם זה הוא נברא פרעה בצורה הפוכה, שיהיה כלי הפוך מהשכינה, מגילוי הבורא, שיוכל להרגיש את הגילוי הבורא בו. נו, מה לא מובן?
מה הקשר, בפסקה לפני עוד אמר, מה הקשר בין פרעו לבין השכינה הקדושה?
פרעו זה כלי שבו, כן, אנחנו בונים במידה שאנחנו מושקים מאור המחזיר למותיו, אז בתוך פרעו או מפרעו אנחנו בונים את הכלי שנקראת שכינה, ושם מתגלה הבורא. מאיפה אנחנו לוקחים את הכלים האלו? הבורא ברא רק רצון לקבל אחד. כן?
אוקיי, הוא ממשיך פה, הוא אומר שברוחניות אין אותיות.
נכון, אין. באור רק יש משהו, כלום. אנחנו לא יכולים להבחין אותו, לא יכולים לראות, לא יכולים שום דבר. אלה רק תופעות שבכלי אנחנו קוראים אור. לכן אנחנו צריכים רצון לקבל, שיהיה מסודר בצורה כזאת, שיעברו עליו כאלה פעולות, השפעה, אהבה, חיבור, שלפעולות האלה אנחנו נקרא אור. כן?
ננסה ככה לרוץ על הטקסט. לרוץ?
נו.
אז אין, אז מה זה בורא חושך?
שהבורא בכוונה יוצר אור ובורא חושך. למה? כי הבריאה הזאת בר ממנו. אנחנו צריכים כדי לגלות את האור. כן?
אנחנו. אנחנו בכלל נבראנו אחרי כל הסיפור הזה, אחרי כל השבירה, אחרי כל
איזה סיפור, איזה שבירה?
אנחנו בנויים מרצון לקבל? אנחנו זה רצון לקבל?
אנחנו רצון לקבל, כן, מקולקל.
אז מאיפה?
זאת אומרת, על מנת לקבל. נו, נו.
מאיפה הוא מספר את מה שהוא מספר עכשיו? את כל ה...
הוא מספר מההשגה שלו. הוא מספר מההשגה שלו. זהו. כן?
מה אני יכול ללמוד מזה? ממה שקראנו עכשיו?
איך אתה מגיע למצב שכל הכלים שלך, רצונות המקולקלים, הופכים להיות על מנת להשפיע, ובזה הם מתחילים להיקרא אורות, ספירות. למה? כי הם כבר גם כן מתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, ואז הם מהירים. כי אם אתה משתדל לכוון אותם בעל מנת להשפיע רצונות האלו, אז בהם מתגלה האור. נו, לפי הכוח השתוות הצורה בפיזיקה, זה נקרא אינדוקציה. יש השראה. זהו. שאם אני דומה, אז תופעות האלה הם קוראים בי. נו.
לא יודע מה לשאול, לא...
אני לא, לא, לא אונס אותך, אם אתה לא יכול, לא, לא, לא. מוטי, כן.
אז כשנבלד לרוחניות, אנחנו דבר ראשון מקבלים את העשר ספירות הראשונות שלנו?
אם לא, לא יהיה בינינו קשר של נקודה אחת משותפת, אנחנו לא נכללים ברוחניות. עם נקודה משותפת בינינו, אנחנו נכללים בעליון כטיפת זרע בתוך הרחם.
אוקיי, אז ברגע שנרגיש ונגיע לטיפת האיחוד הזו, אז זה נקרא עשר ספירות הראשונות? עד אז?
כן.
כי אנחנו קראנו שעשר ספירות נחשבות עשר ספירות רק במילוי שלהם, רק ב...
נו בסדר, אבל בכל זאת זה עדיין לא ספירות, איזה ספירות יש שם?
אז זהו, אז הוא אומר מידות.
כן, אז דנא יש, נו, רק שמו.
כרגע יש לנו עשר ספירות של מידות או שאין לנו בכלל?
אין לנו שום עשר ספירות, איזה ספירות יש? אין לנו, אנחנו לא מתחברים.
רק בחיבור אנחנו, זה, העסק הזה נחשב?
אחרת אין טיפה. טיפת זרע זה נקרא שאנחנו מתחברים מעל האגואים שלנו לרצון להיות מחוברים. איך, למה, מו, מו, מחוברים.
אנחנו מאוד משתוקקים, מאוד רוצים, אבל מה אנחנו נחשבים על המפה?
אתם לא מכוונים נכון. בשביל מה אתם צריכים את זה? מה זה נקרא טיפה אחת? מה זה נקרא קבוצה? מה זה נקרא עשירייה? בשביל מה? כל הדברים האלה צריכים ללקר אותם יחד. והעיקר לבקש, והעיקר לא לעזוב, וכל אחד שלוקח על עצמו אחריות על הקבוצה. מה אתם רוצים? אתם רוצים כל אחד להצליח. זה לא חיבור, לא יקרה חיבור. חיבור קורה שאתם משתוקקים לגרום חיבור לאחרים, כל אחד לאחרים, ומבקש עבור זה. המאמץ הזה הוא כבר נקרא יציאת מצרים. המאמץ עצמו, כן? שאתם רוצים להתחבר, שאתם מאוד ממש משתוקקים לזה. וכל אחד עבור האחרים. כן.
יש מאמץ כזה ויש מאמץ לחברים, אפשר לזהות את זה. יש בעיה אחת, כמו שאמרת בתחילת השיעור, שאנחנו מצפים כאילו לפרס, אבל זה אי אפשר להימנע מזה, זה אנחנו רוצים לקבל. כאילו אנחנו רוצים להגיע להשפעה, אנחנו רוצים להגיע לממש, אבל רוצים, זה פרס, מה לעשות?
אין הדדיות. לא דורשים ממכם מה שאתם לא מסוגלים. אין הדדיות. אבל זה מתקדם, זה מתקדם. כן, אמנו.
רב, בועל פרו, אנחנו שומעים בכל מיני ניואנסים פה. אני רואה שבכל מצב שהבורא בא מול פרו, הבורא מנצח. זה מהתחלה שהוא בא עם המטה והנחש, ועד שפרו תמיד איכשהו התחמק והתגבר, אנחנו רואים שפרו, עד שהוא הגיע למכות, שחרר את ישראל, החזיר את ישראל, ולמלך לא היה אכפת מהמכות, עד שבאה המכה עשירית שהיא מכת בכורות.
כן.
מהי מכת בכורות ברוחניות? מזה האגו נבהל, פרעו נבהל. כי הוא היה בכור, אבל מהי אותה מכת בכורות ברוחניות?
שכל אותו היסוד של האגו שלנו, הוא נהרס. זהו. זה הכל. שאין לו יותר על מה להישען. להישען. בסדר.
אבל אם ככה הרב, אז למה היה צריך את כל המכות האלה, 10 מכות שהוא מלך ולא היה אכפת לו מהם? זאת אומרת, רק כשזה נגע לו, שחרר את ישראל.
וקודם זה לא?
קודם לא היה אכפת לו שבאה מכת הרבה ומכת דם וכל מה שנאמר בעשר המכות שאנחנו
כן,
לומדים.
כן, כי זה הוויה, יוד קי וו קי. מה לעשות? עד שזה מגיע ליסוד, ממש, אז זה לא עובד, לא פועל. כן, כל העבודה השלמה היא חייבת להגיע בצורה כזאת שאני מוכן להתפטר מהאגו שלי מכל וכל ללא שום חשבון ורק על זה אני מבקש. זה נקרא מכה עשירית.
זאת אומרת התהליך הוא למעשה של האגו שבתוכי שלא יעזרו 10 מכות אלא עד שזה לא ייגע בו, עד שאני לא יצא.
מקל לכבד אתה חייב להגיע עד היסוד שלו. טוב, אני